כל חי אונליין 93fm.co.il אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בנושא עקדת יצחק, שיעורנו לרפואה שלימה, רפואת שי חיים בן חיה רחל. עקדת יצחק. ויהי אחר הדברים האלה האלוקים נישא את אברהם. מה הכוונה אחר הדברים האלה? אומר הכתב סופר רעיון נהדר, יצחק היה חי בחברת ישמעאל. יצחק היה מצטער מחברתו של ישמעאל, כיוון שכך אם הוא מוסר את נפשו להשם, ממילא הוא קץ בחייו, ממילא את חייו הוא לא אוהב. כך אומר רשי בפרק כ"א פסוק ט', הוא מרגיש צער בחיים שלו כל עוד ישמעאל עם העבירות שלו בחברתו, ולכן אין חידוש אם הוא מוסר את נפשו. אבל אחרי שגירש אברהם אבינו את ישמעאל על פי השם, הייתה ליצחק מנוחה, הוא ידע שהוא עתיד לרשת את אבא שלו. ובכל זאת, ברגע הזה, אחרי כל הצער שהיה בחברת ישמעאל, הוא מוסר את נפשו. מזה רואים את גודל הרצון לעשות את רצון השם. זה פשר, הדגשת הכתוב, והיא אחר הדברים האלה. אחרי שישמעאל גורש, ובאה המנוחה והשלווה ליצחק, אז הגיע הזמן לנסות את אברהם אבינו ויצחק בנו, בשביל להראות את האמונה והיראת אלוקים של יצחק ואברהם. והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם, ויומר אליו אברהם, ויומר הנני, ויומר כך נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. אומרים בעלי המוסר, על בסיס הדברים המפורסמים, בזמן החפץ חיים, מעשה באותה צדקת, היו לה שני בנים צדיקים, הם מתו על קידוש השם ביום אחד. עמדה הצדקת ואמרה, לא רק שאני לא כועסת על הקדוש ברוך הוא, הפוך, יש לי שמחה. כל ימיי הייתי מסתערת, מתי התקיים בי ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. חלק מליבי נתון לאהבת בניי, אבל כעת רק לאהבת בוראי. כך היה עם אברהם אבינו, אחרי 100 שנה נולד יצחק בנו, אותו אהב. הלך אברהם באהבה גדולה להתנסות בניסיון, כי כך התברר שיש לו אהבה שלמה. ולכן, ויהי אחר הדברים האלה, אחרי שנולד יצחק, ביקש אברהם שינסה אותו הקדוש ברוך הוא, ובכך תהיה לו רק אהבת השם. בשו"ת בניין שלמה מופיע רעיון נהדר. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ועלהו שם לעולם. מבואר במדרש, יצחק ביקש מאביו אברהם אבינו שיעקול אותו ויקשור אותו היטב, כך יעלה אותו לעולה כציווי השם. ולכאורה זה תמוע, הרי הפסוק אומר וילכו שניהם יחדיו אל מקום העקידה. אמרו חזל, מופיע ברשי, וילכו שניהם יחדיו, שניהם הלכו בשמחה רבה, גם יצחק שמח לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. אז למה ביקש יצחק שאביו אברהם אבינו יקשור אותו? אלא הסבר לכך הוא, היות והקדוש ברוך הוא ציווה לאברהם, והעלה הוא שם לעולה. הציווי הוא שאברהם אבינו הוא יעלה את יצחק לעולם. חשש יצחק, אם הוא לא יהיה קשור, אז אולי הוא עלול לסייע בעצמו לעקידה? הרי נאמר כך. בגמרא, מסכת שבת, בדף צדיק דלד, אמר רבי נתן, חי נושא את עצמו. אם כך, אם יצחק אבינו לא יהיה קשור, אולי לא יקיים אברהם אבינו מצוות ועלהו בשלימות, כי חי נושא את עצמו, ואז אין כאן ואהלהו, אלא החי זה יצחק, הוא מעלה את עצמו, הוא עוזר לעצמו, ובכך הוא חלק מהמצווה, ולכן ביקש תקשור אותי, כדי שאני לא יוכל לסייע לך. אתה אברהם אבינו תעשה את כל הפעולה, מההתחלה ועד הסוף. כלומר, תקשור אותי עוד לפני שתעלה אותי. כך מופיע במדרש. יצחק ביקש מאביו, תעקוד אותי ותקשור אותי היטב, וכך תעלה אותי לעולה. כך מופיע במדרש. למה? כי אם יצחק אבינו היה עולה לבד למקום העקידה, לא היה מתקיים הציווי של הקדוש ברוך הוא, והעלה הוא לעולה, אלא הוא רק היה עוקד אותו. אבל והעלה הוא, יצחק היה עושה בעצמו, כי חי נושא את עצמו, חי מרים את עצמו, וכך לא תתקיים מצוות העקידה בשלימות. לכן ביקש יצחק, תקשור אותי, כך אני לא אוכל לסייע לך, ואתה תעלה אותי. אברהם אבינו יעשה את כל הפעולה בעצמו מההתחלה עד הסוף. כי גם מה שאמר רבי נתן, חי נושא את עצמו בגמרא מסכת שבת צדיק דלת, מודה רבי נתן בכפות, מי שקשור לא אומרים לגביו חי נושא את עצמו. על ידי שהוא יעקוד, יוכל אברהם אבינו בעצמו לקיים את המצווה, והעלהו שם לעולה. כך תתקיים המצווה בשלימות על ידי אברהם אבינו, וזה רעיון הדר. והיכן תעלה אותו? עלהו שם. היכן? על אחד הערים אשר אומר אליך. הגאון רבי סר זלמן מלצר שואל, למה לא גילה הקדוש ברוך הוא לאברהם בדיוק היכן יהיה מקום העקידה? הגמרא מסכת עבודה זרה בדף מ"ו אומרת כך, קל וחומר מחובר שעשו אותו עבודה זרה נאסר, כך פסק הרמב״ם פרק ד' מהלכות איסורי מזבח. אמרו חז"ל במשנה מסכת עבודה זרה, כל מקום שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נישאה ועץ רענן דע שיש שם עבודת כוכבים. אם כן, למדנו מחובר לקרקע שעשו אותו עבודה זרה נאסר, למדנו מקום שאתה מוצא הר גבוה, גבעה נישאה, עץ רענן, דע, יש שם עבודת כוכבים. שואלים בירושלמי, אם כן, איך בנו את בית המקדש? הרי בית המקדש היה הר. התירוץ הוא, זה היה על פי נביא, והנביא יודע ששם לא עבדו עבודה זרה. כך נאמר, ויעל דוד כדבר גד אשר דיבר ביד השם. אם כן, אפשר לומר, אין הכוונה שהיה דבר השם על ידי נביא להתיר את מקום המקדש, אף על פי שנעבדה שם עבודה זרה. לא, הנביא גילה להם מקום שלא היה שם עבודה זרה. סתם מקום שהוא גבוה, מקום שיש שם גבעה, מקום שיש שם חשש של עבודה זרה, חזקה שיש שם עבודה זרה, אלא אם כן הנביא מגלה שאין שם מקום עבודה זרה. כל זה לגבי המקדש. עדיין היה מקום לחשוש לגבי אברהם אבינו, שמה אחרי שנצטווה אברהם אבינו לעשות שם את העקידה, עוד יעבדו הגויים לארו, ואז יעשו להקריב את יצחק, את העיל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא על אחד הערים אשר אומר אליך, רק סמוך לעקידה, אני אומר לך אם מותר להעלות את העולה או לא, אולי לחפש הר אחר, אבל מראש לא אומר לך, כי אם אומר לך, אולי עד שתגיע לשם יעבדו את הער הזה. הרי זוהי הבחירה, והקדוש ברוך הוא לא מונע מהאדם גם הגוי לעשות מעשה רע. על הבסיס זה אפשר להבין מדוע התורה לא אומרת את המקום, אלא על אחד הערים אשר אומר לך, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה לפרסם, כי שמה מי שיאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את מקום העקידה, עד שיגיע אל מקום העקידה, אולי כבר יעבדו שם עבודה זרה, ואז נצטרך לחפש ער אחר. על בסיס זה אפשר להבין. הרבה פעמים התורה מזכירה את המקום, מקום המקדש, אבל לא מציינת איפה הוא המקום. בפועל, כשבאו להקים את המקדש, לא מצאו את המקום, עד שהיה מעשה כמו שכתוב בספר דברי הימים א' פרק כ"א, כ"ב, בסוף שמואל ב', הסית השטן את דוד המלך למנות את ישראל, ושלח השם דבר בישראל, בא המלך להשחית את ירושלים, ועמד בגורן ארנן היבוסי, ונפל דוד על פניו לפני המלך והתחנה לפני השם, והמלאך אמר לדוד, תעלה להקים מזבח להשם פה בגורן, ושם ענה לו השם וזבח שם. ואז אמר דוד, זהו בית השם האלוקים, זה מזבח לעולה בישראל. הפלא הוא גדול, למה לא גילה הקדוש ברוך הוא בתורה קדושה את מקום המקדש והמזבח? הרי כתוב, וקמת ועלית אל המקום וגם וזבחת שם, אז למה לא כתוב איכן? אלא היות ועצם העובדה שמקום המקדש לא נאבד לעבודה זרה, אפילו שהיה הר גבוה זה נס. מובן אם כן, למה לא היה אפשר לכתוב בתורה את מקום המדויק שעליו יבנה המקדש? כי אז היה נגד הבחירה שניתנה גם לגויים לעבוד עבודה זרה בכל מקום שירצו. ולכן רק כשהגיע הזמן גילה הנביא לדוד מהו המקום שלא נאבד לעבודה זרה. ואז קנה דוד המלך את המקום בכסף מלא, וכעת לא יכולים הגויים לעבוד עבודה זרה שם, וגם אם יעבדו הם לא יאסרו את זה. מדוע? כי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. אז אברהם אבינו יוצא אל העקידה, ולאחר מכן וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. כל כך הרבה עבדים יש לאברהם אבינו, אבל מאהבת המצווה מתאמץ אברהם אבינו לחבוש בעצמו את החמור. וכשהוא חובש את החמור, זה מגן על הצאצאים שלו דורות לאחר מכן. כמו שהמדרש אומר, אמר רבי שמעון בן יוחאי, תבוא חבישה ותעמוד על חבישה, תבוא החבישה שחבש אברהם אבינו לילך ולעשות רצונו של מי שאמר והיה עולם, ותעמוד על חבישה שחבש בלעם ללכת ולקלל את ישראל. למדנו, אם לא היה חובש אברהם אבינו בעצמו, היה מעשה החבישה של בלעם גורם שיצליח לפגוע בעם ישראל רחמנא ליצלן בכללות שלו. שואל הגאון רבי חיים זאב פינקל, מילא מובן כשאברהם אבינו הולך להר המוריה, ברור שכל פעולה נחשבת להכנה לקראת המצווה, מכשירי מצווה. מובן למה קיבל שכר על שחבש את החמור במו ידיו, ולא הניח לעשות את זה לאחד העבדים שלו. אבל בלעם, בלעם הרשע, הולך לחטוא, לקלל את ישראל, הרי כל הפעולות שלו הם מרידה בהשם, עבירה. איזה ערך יש לחבישת החמור של בלעם? למה יש צורך בהגנה רוחנית מזה, בדמות חבישת החמור של אברהם? אלא, אומר הגאון רבי חיים זאב פינקל, ראינו מכאן שבשמיים מתחשבים בצער של כל מי שנברא בצלם אלוקים, בצורה שהיא אפילו נשגבת מהבינה שלנו, כי זה לא משתלם לכאורה, זה נגד רצון השם. מה שבלעם עושה, הוא תורח בעצמו. אבל זה כך, אם בלעם מצטער ומתבזה בכך שחובש את החמור בעצמו, למרות שהוא גורם את זה לעצמו, בכל זאת מגיעה לו איזו שהיא תמורה על כך, כנגד הביזוי שהיה לו, בכך שהוא חבש את האתון שלו. מול הביזוי הזה, היה ראוי לכבוד שינחילו לו אומות העולם על שהצליח לעקור את עם ישראל, רחמנא ליצלן. כדי שלא יהיה כך, היה צריך את זכות הביזיון של אברהם מול הביזיון של בלעם. רק זה יכל להגן על עם ישראל מהכללה של בלעם. ואת כיוון החשיבה הזה כבר מצינו בגמרא, במסכת בבא קמא, לגבי ההתחשבות המדוקדקת של התורה הקדושה. לגבי מי שגונב שור וטבח אותו משלם פי חמישה. הגנב, לדוגמה, הגנב כבש משלם רק פי ארבע. כך כתוב בספר שמות. אחד הטעמים שמופיעים בגמרא בבא קמא פיתת, היות שהגנב התבייש בשעה שהרים את הכבש הגנוב על הכתפיים שלו ברחוב. בכל אופן, הופחת העונש. ולכאורה, מי ביקש ממנו לגנוב? מי ביקש ממנו להתבזות? אבל מכאן, כשצלם אלוקים מתבייש, הקדוש ברוך הוא מתחשב בו למרות הכל. ולכן, ביזוי מול ביזוי. ביזוי אברהם מול ביזוי בלעם, כדי להגן על עם ישראל מבלעם. אברהם אבינו, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו. אומר הגאון רבי יהושע אהרון צבי ויינברגר, רעיון נהדר. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, הוא לקח את שני הנערים איתו. לפני כן מה כתוב? אברהם זקן, בא בימים. אם הוא זקן, ודאי שהוא בא בימים. מה היה כפילות? גם זקן, גם בא בימים. אלא, האדם יודע שרחמנא ליצלן, אחר 120 שנה, בבוא יומו, יום הדין יצטרך לתת דין וחשבון על המעשים ועל הפעולות בכל רגע ורגע מהחיים שלו על פני האדמה. ולא פעם, רחמנא ליצלן, אוי לאותה בושה, אוי לאותה חלימה, אם לא יהיה מענה והסבר למה שהוא עשה בעולם הזה. למי שיש מוח בקודקודו, דואג בעולם הזה, הזדמנות אחת יש לאדם בעולם הזה להפיק את המירב בתורה, במצוות, במעשים טובים, ואשרי מי שמצליח לרדוף אחרי תורה וחסד בכל רגע מהחיים שלו. הילמה, כבי הילול אדמיה, חטוף ואכול, חטוף ושתי, כמה שיותר. זה מה שמעידה התורה הקדושה על אברהם אבינו. הוא זקן, זה הגיל בתעודת זהות, אבל גם בא בימים. כל יום הוא בא בתוכו, היה מלא. יש בני אדם, בגיל הנאורים שלהם, הם קילו את זמנם לריק. הם הטו שכם לסבול את עול הגשמיות, הכסף, הבתים, הרכבים, הרבה דברים. אבל החלק הרוחני, הם לא דאגו רק לעת זקנותם. כשהגשמיות חולפת, הגשם חלף, הלכה לה רתיחת הדמים שבערה בהם בצעירותם. כעת זה קווה, אז מתנוצץ בקרבם הרוח האלוקית שמתחדשת. עקב יום פטירתם הקרב ובא, רחמנא ליצלן, אותם אנשים הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו פותח את ליבם, למרות שהם סגרו אותו במהלך חייהם. וכמו שדוד המלך אומר בספר תהילים פרק צדיק, תשב אנוש עד דקה, עד דכדוכה של נפש אפשר לשוב בתשובה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, שובו, שובו אליי בני אדם, לא תנהל השער למי שדופק בתשובה, גם לעת זקנותו. כמו שאנחנו אומרים בראש השנה, בתפילה, ועד יום אותו תחכה לו, אם ישוב, מיד תקבלו. בכל זאת, זה עדיין לא כמו מי שהצליח למלא את כל ימיו בתורה, במצוות. ולכן, אשרי האיש ששומע למצוות השם ודבר השם, ישים לי בו מתי? עוד בימי נהוריו. אז אש, התאווה, הכבוד, הקנאה, הכל נמצא במלוא עוזו. אבל שיגיע האדם לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שהזוהר הקדוש אומר, מפני סיבה תקום, מפני לפני. לפני סיבה תקום בתשובה. והדרת פני זקן, ואז הגיל הזקן יהיה מהודר. כמו שאמרו חסידים ואנשי מעשה בשמחת בית השואבה, אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותנו. כך מופיע בדברי בית שמאי במשנה, מסכת ברכות פרק א', בערב כל אדם איתו ויקראו, ובבוקר יעמדו. כאן מדובר על קריאת שמם. בדרך הדרוש אומרים כך, המשנה הזו עוסקת בנושא הזקנה. כשכבר זהו, נוטים צללי ערב, נחלשו הרגליים לרוץ להרע. אין כבר קנאה, שנאה, תאוות הכבוד. אז בזמן הזה נוטה האדם לדרך הטוב, קורא לריבונו של עולם, כי כבר השאול פתוח, ומתעורר האדם בתשובה. בערב כל אדם איתו ויקראו, בערוב חייו של האדם. בערב כל אדם איתו ויקראו, אז זה קל יותר. נוטים, קוראים, אבל בבוקר, בבוקר יעמדו. בבוקר, אור הבוקר של החיים של האדם, הוא צעיר לימים. אז יתאמץ לעמוד על הרגליים שלו לכבוש את התאוות שלו. במילים אחרות, בית שמאי יקטינו את מדרגת האדם ששב בתשובה לעת זקנה. ודאי שזה דבר גדול, אבל זה לא כמו מי ששב בתשובה כשהוא צעיר יותר. אבל הלל, הען ותן, הוא אומר, כל אדם יקרא כדרכו. מי שהוא צעיר ומתקרב לריבונו של עולם, דבר גדול. מי שלא עשה את זה כשהוא היה צעיר, אז לפחות כשהוא מבוגר, כל אחד כדרכו. וזה מה שהתורה מעידה, וישכם אברהם בבוקר. אברהם בבוקר, בבוקר של החיים שלו, בטרם הזקין, אז הוא כבר התחיל לקח את שנות הנאורים שלו, ויקח את שני נעריו עמו. את שנות הנאורים הוא לקח איתו, ויחבוש את חמורו. הוא כבש את החומריות שלו. מתי? וישכם אברהם בבוקר, בבוקר, בתחילת החיים שלו, ולכן התקיים בו אברהם זקן, לא רק בגיל, אלא גם בא, בימים, כל יום היה מנוצל. והרבה שואלים לגבי ניסיון העקידם. הניסיון הראשון של אברהם אבינו, ניסיון אור כסדים. אברהם אבינו מפיל את עצמו אל תוך כבשן האש מרצונו, מבלי שהוא נצטווה על כך מפי הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, ניסיון העקידה, למרות שנדרש להעלות את בנו יחידו לעולה, בכל זאת הקדוש ברוך הוא ציווה אותו על כך, הוא בוודאי יודע שהוא עושה דבר נכון, והרי אין שמחה כהתרת הספקות. עצם זה שהוא יודע שהוא עושה את הדבר הנכון, זו כבר שמחה גדולה. ובכלל, הניסיון הראשון של אור כסדים היה עוד בטרם הציץ עליו בעל הבירה, והלך בשמחה להישרף למען כבוד שמו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן, ניסיון העקידה היה אחרי שהתגלה אליו הקדוש ברוך הוא אל אברהם אבינו כמה וכמה פעמים. נשאלת השאלה, למה ניסיון אור כסדים מוזכר בתורה ברמז, בפסוק, אני השם אשר רוצה תיכה מאור כסדים? לגבי תיאור העקדה, התורה מרחיבה כל כך הרבה, ובכל הדורות אנחנו מזכירים את ניסיון העקדה ולא אור כסדים. אומר הגאון רב אלי לופיאן רעיון נהדר בספרו לב אליהו, הסיבה שהתורה פחות שמה דגש על המסירות נפש בניסיון אור כסדים היא כי אברהם אבינו עשה את זה מתוך הכרה שכלית ברורה, אחרי שבשכלו הבאיר השיג את אמיתות האמונה בקדוש ברוך הוא, התברר אצלו, התאמת אצלו, שחובתו בעולמו למסור נפשו עבור כבודו של הקדוש ברוך הוא. זה עונג של ממש, למסור את הנפש על כך, ובכך להתרומם לקראת דבר שהוא מעל האדם מתוך בחירה של האדם. האדם הוא זה שבחר להיות המסור לעבודת השם. לעומת זאת, ניסיון העקידה, אין בו את מימד הבחירה, כמו שיש באור כסדים, שהדבר נובע מתוך הכרה שכלית ברורה. ניסיון העקידה היה קשה, גם לאברהם. כל ימיו הוא עובר ממקום למקום. הוא קורא בשם השם לכולם, היה אומר אברהם אבינו. העבודה לקדוש ברוך הוא יח ורק בעשיית חסד ורחמים בעולם, בוודאי לא על ידי הריגת בני אדם, עוד להקריב אותם לפני העבודה זרה כמו שהיה נהוג בזמנם. אחרי שנים רבות של עשיית נפשות ברוח הזו, הוא הקים מוסדות, הפעיל פרויקטים כל כך רבים סביב הנקודה הזו. הוא שומע את הציווי, קח נא את בנך, מה תעשה איתו? עלהו שם לעולה. מה יענה אברהם אבינו במקרה הזה? איך הוא יסביר לכל החסידים שלו, שומעי לקחו, שבכל מקום הוא ישוב מהעקידה, הוא ישוב מהר המוריה, מה הוא יסביר? מה הוא יאמר? הוא יאמר להם שהוא שחט את הבן שלו? על פי ציווי השם? בהחלט, היה אפשר לצפות שאברהם ישאל את עצמו, מה יהיה עם הפרויקטים, עם האלפים, עם הרבבות שנתקרבו על ידי לעבודת השם? הרי כל אלה יחזרו לסורם, וכל היגיעה שלי במהלך עשרות שנים תתברר כ... לריק, ללא משמעות, ללא משקל. היה אברהם אבינו צריך לשאול את עצמו, רגע, האם באמת זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? אולי זה לא מה שהוא אמר? אולי זה לא מה שהוא התכוון? אומר הגאון רבי אלי לופיאן, משל למה הדבר דומה? מלך, בשר ודם. היה לו שר שגידל וחינך את הילד שלו, של המלך. אותו שר היה מסור מאוד למלך ולבן של המלך. יום אחד המלך אומר לשר, קח חרב חדה ולך תהרוג את הבן שלי. השר, מה היה עושה באותו זמן? היה שואל את עצמו, כן, לא. היינו אומרים לעצמנו, אולי זה ניסיון של המלך לראות כמה הוא אוהב את השר, שהשר יאמר, אני מקבל על עצמי את עונש המוות, רק לא לפגוע בבן המלך, וכך אני אבטא את גודל אהבתי ומסירות הנפש למלך. אפשר לחשוב שבסך הכל זוהי גישה בריאה, זוהי גישה נכונה, זה רק ניסיון של המלך לבדוק את השר, לנסות האם ייקשל ויהרוג את בן המלך? מה יהיה? מה הוא אמור לעשות? כל מיני טענות. מגיע השטן לאברהם אבינו בדרך אל העקידה. לא כדאי להעלות אותו לעולה. זה ניסיון מהקדוש ברוך הוא. עד רבה, תימנע מלהעלות אותו לעולם. הקדוש ברוך הוא בוחן אותך שלא תעשה את זה. אבל אברהם, עבד השם, קיים במלוא את הצו, יתהלך לפניי ויהיה תמים. הוא לא עשה חשבונות. מה מרוויח, מה מפסיד, מה יעיל, מה לא יעיל. מי יודע מה הכי יעיל? ריבונו של עולם. הוא לא רצה לסתות אפילו במשהו, ממה שהוא נצטווה, מהקדוש ברוך הוא. ולכן אחרי העקדה נאמר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. לא אוהב אלוקים, ירא. הוא ירא. למה? כי זו המידה שבאה לידי ביטוי. לא אהבת השם, אלא היראה. הפחד, לא להמרות את פי השם בשום עניין, בשום אופן. וכך אומר הגאון רב אלי לופיאן, אם יאמר לך אדם, חוכמה בגויים יש, תאמין. תורה בגויים, אל תאמין. חוכמה היא התנהגות על פי השכל, סטטיסטיקה, היגיון, מה שהיה הוא שיהיה. זה נכון. יש הרבה אנשים חכמים, היו פילוסופים גדולים, אומר רב אלי לופיאן, באומות העולם, כמו סוקרטס, הוא לחם נגד העבודה זרה עד מסירות נפש. מסופר עליו, כשנגזר עליו גזר דין מוות, הוגש לו כוס הרעל להרוג אותו, שתה את הרעל בשלוות נפש, ולעג לסובבים, והוא צחק עליהם, והוא היה שלם בדרכו. גם אריסטו התנהג על פי החוכמה, חיבר ספר מידות, וכל הנהגתם הייתה על פי השכל והחוכמה. חוכמה בגויים תאמין. אבל תורה בגויים לא תאמין. מהי תורה? תורה היא כמו אברהם, יצחק ויעקב. לא רק לפעול לפי דרכי השכל, אלא לבטל את מערכת החשיבה. אפילו שזה לא עובד לפי הסטטיסטיקה, חוקי ההיגיון. התהלך לפניי והיה תמים. הגישה של ללכת לפי חוקי הסטטיסטיקה, זה חוכמה בגויים תאמין. נגד חוקי הסטטיסטיקה, זוהי תורה בגויים, אל תאמין, אלא רק אצל עם ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.